טוב, שלום לכולם. אנחנו ביום עיון לקראת ט"ו בשבט, ובחרנו השנה לעסוק בסוגיה גדולה, סוגיה כבדה. מה השקפת התורה באופן כללי, ומהי הדרכה מעשית באופן מעשי לייצר את היחס הנכון בחיים שלנו בין ההכרחיים בין הדברים ההכרחיים שבחיים לבין הדברים שהם נקראים תענוג. לא רוצה להגיד המותריים, אבל בין הממד של ההכרח לממד של התענוג שבחיים. בסוף הדברים אנחנו נראה איך כל זה קשור לסוגיית ט"ו בשבט. אנחנו נעסוק קצת בסוגיית ארץ ישראל, שהרב קוק כידוע אומר, אם הזכרנו, תראו רגע במקום מספר 10 בצד שמאל למטה, המקור האחרון, אומר הרב באגרות שעל פי המנהג יש בו ביום הזה בט"ו בשבט, שהוא נפקא מינה לתרומות ומעשרות, שיש בו איזה רושם של יום חגיגה, של מה? של התעוררות לתחייה יישובית בארץ הקודש. אז יש ביום הזה, בט"ו בשבט, איזושהי סגולה ששייכת להתעוררות ההתיישבות הארץ ישראלית. מה זה אומר התעוררות ההתיישבות? אז נראה בהמשך לפי המהלך שנלך היום. באופן פשוט זה קיבוץ גלויות, הקמת ההתיישבות, הקמת מדינה וכל מה שזה אומר, אבל נראה בהמשך שזה קצת יותר כנראה עמוק ויותר פנימי. אז אנחנו רוצים לעסוק קצת בסוגיית ההתעוררות היישובית, ההתעוררות לתחייה יישובית בארץ ישראל, דרך הסוגיה הזאת של ההכרח והתענוג, והדברים התבררו תוך כדי תנועה. אחד הפסוקים שמתארים את ארץ ישראל, הוא הפסוק שמופיע אצלנו במקור מספר 1, הקדוש ברוך הוא אומר, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, החיתי וכו', אשר נשבע לאבותיך, לתת לך איזה ארץ אתה הולך לקבל, איזה ארץ השם מבטיח לתת לך, כן, לעם ישראל. אומרת התורה הגדרה, ארץ זבת חלב ודבש. כן, הארץ הזאת נקראת ארץ זבת חלב ודבש. כולנו מכירים את הפסוק שעוסק בסוגיית שבעת המינים, נפקא מינה להרבה עניינים בהלכות ברכות, ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אם כן, בפסוק הזה יש שני חלקים. חלק אחד, ארץ חיטה ושעורה וכו', חלק שני, ארץ זית שמן ודבש. מדוע כאן, למשל בפסוק הזה, הארץ הזאת, ארץ ישראל, נקרא דווקא, למשל, ארץ זבת חלב ודבש, ולא ארץ חיטה ושעורה? הרי אם חיטה ושעורה זה מבטא את הממד ההכרחי יותר של החיים, חיטה זה מאכל אדם ושעורה זה מאכל בהמה, אז הלחם, בין אם זה לחם חיטה או לחם שעורה, למרות שהיום לחם שעורה זה מאוד מיוחד, כן? אבל אם החיטה והשעורה הם ביטוי למציאות הלחם, והלחם זה הדבר הכי הכרחי לקיומו של האדם ברמה הפיזית, אז לכאורה ארץ ישראל הייתה ראויה יותר להיקרא ארץ ההכרח, שהוא חיטה ושעורה, מאשר ארץ התענוג, שהיא זבת חלב ודבש. החלב הוא דבר שהוא מותרי, זה עונג, והדבש, בין אם זה דבש תמרים או דבש תאנים, או להבדיל דבש דבורים, למרות שכאן הכוונה כמה דבש תאנים ותמרים, בפסוק זה דבש תמרים. איך יכול להיות שהארץ הזאת נקראת דווקא על שם הדברים המעונגים, המענגים, כמו חלב ודבש, ולא על שם ההכרח החומרי המינימלי שזה הלחם? אז מדוע הקדוש ברוך הוא אומר, והיה כי ויחה, השם אומר, התורה אומרת, והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני וכו', היה צריך להיות לכאורה כתוב בסוף הפסוק, ארץ חיטה ושעורה. כי הארץ הזאת היא קדושה, הארץ הזאת היא רוחנית. ואם כך, אז אנחנו מצמצמים את כוחות החיים, את כוחות החומר, הם מסתפקים בהכרח החומרי הקיומי, וזהו, ומספיק. אז זה הנושא שבו אנחנו רוצים לעסוק. אז מה המשמעות של ארץ זבת חלב ודבש? גם המילה זבת היא צריכה ברור. כי המילה זבה יש בה שתי הוראות לכאורה סותרות. מצד אחד, כשהדבר זב, אז זה בעצם שפע. יזל מים מדלייו, כן? הדלי הוא נוזל מים, אז השפע זב מכלי הקיבול שלו. ומצד אחד זה מבטא איזשהו סוג של שפע, וזה מתאים לעונג, לחלב ולדבש. מצד שני, אנחנו יודעים שזב וזבה זה סוג של מחלה. נכון? אז הזוות הזה הוא מסובך. כלומר, היחס אל החלב והדבש, אנחנו מתחילים להבין, היחס אל החלב והדבש הוא יחס מסובך. היחס אל העונג הוא יחס מסובך. מצד אחד זה שפע גדול מעבר להכרח, מצד שני יש כאן סכנות של מחלות במרכאות כאלה ואחרות. אז זה הנושא שלנו, שאותו אנחנו רוצים לברר, בסוגיה הזאת היא חשובה מצד עצמה, פעם צריך לעסוק בסוגיה הזאת, היום ככה לפחות אולי כיוונים יותר עקרוניים. אז הרב מדבר על הסוגיה הזאת בעין היה. מדוע באמת הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש? אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. מדוע דווקא חלב ודבש? אומר הרב בפסקה מספר 2, זה מופיע בסוף עין היה ברכות ב' לגבי הפסקאות שקשורות שם למעשר שני. אומר הרב, יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. זאת אומרת, זה לא דבר צדדי, זה לא דבר מקרי, זה לא דבר שולי שהתורה מגדירה דווקא את ארץ ישראל כארץ זבת חלב ודבש, והקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו דווקא את הארץ הזאת שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אלא יש כאן כוונה עקרונית, אלוהית, מדויקת וחשובה מאוד. אומר הרב, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, שתתנהו לנום בחיק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. אבל, נקרא אותי פה, עם נעלה וגוי קדוש, כלומר עם ישראל, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, אפשר לומר גם הרחבת הנפש והגוף במידה מסוימת, נראה בהמשך, לא על הלחם לבדו, כלומר לא רק על החיטה והסעורה, כי אם על כל ברכת השם, חיי התענוג, הנה היחס בין ההכרח לתענוג, לא על הלחם לבדו, אלא חיה התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם גוי. טוב, בואו נצא להתחיל להבין את מה שכתוב כאן. הרב כאן מדבר על שני סוגי עמים. עם שפל מול עם שרב קורא לו עם נעלה וגוי קדוש, כלומר עם ישראל. בואו כדי להסביר את זה, נרד רגע מהממד הלאומי הכללי, הציבורי של עם מול עם, נדבר אדם מול אדם. בסדר? אז נדבר על אדם שפל מול אדם נעלה קדוש. אדם שפל, אדם נמוך, אם יש כזה דבר, זה אדם שהוא לא זקוק להרחבת החיים. הוא לא זקוק להרחבת הדעת, הוא לא זקוק להרחבת הנפש, הוא לא זקוק להרחבת הגוף. נכון, נשענה אדירה נעכלים נעים, מרחיבים דעתו של אדם, זה מרחיב את הדעת. זה לא הדעת בעצמה, זה מרחיב את הדעת. אז אדם שהוא שייך לחיים ההכרחיים, הקיומיים, ההישרדותיים, הוא לא זקוק לכל ההרחבות האלה. הפוך, יותר מזה אומר הרב, לא רק שהאדם שפל, שהנפש שלו היא נפש חלקית, היא נפש חסרה, היא נפש שמסתפקת בהכרחי, בקיומי, בהישרדותי, לא רק שהאדם הזה מצד ההתאמה הנפשית שלו, הוא לא צריך את זה, אלא עוד יותר חמור מזה, אם הוא יזכה לשפע כזה, של הרחבת הדעת נפש גוף, היות ואין לו נפש שיודעת איך להשתמש בזה, איך לכוון את זה נכון, לאיזה מטרות, איפה הגבולות וכו', אז לא רק שהשפע הזה לא יועיל, השפע הזה יזיק. הוא יזיק, ואז השפע הזה, או שיגרום לו, למשל דוגמה, אם האדם הזה הלך עד היום לעבודה, כי פשוט הוא צריך פרנסה, אין לו ברירה, צריך לפרנס משפחה. אז ההכרח ההישרדותי, הכלכלי, הכריח אותו לקום בבוקר ללכת לעבודה כל יום ויום. ברגע שהוא יזכה כביכול במחאות, יזכה לאיזשהו שפע כלכלי, זכה במחאות באיזשהו פרס חיצוני, אז היות ואין לו אישיות, לוקחת אחריות, אישיות עובדת, אישיות פועלת, אישיות אסרטיבית, אישיות בונת העולם, אלא הוא הולך לעבודה רק בצד ההכרח הכלכלי. ברגע שההכרח הזה כבר לא קיים, אז האדם הזה פתאום יושב רגל על רגל. לא הולך לעבוד. סופו חז"ל אמרו מלסתם את הבריות. זאת אומרת, א', מי יודע מה תהיה התוצאה של השפע הכלכלי הזה? מבחינת העצלות שלו, אי לקיחת האחריות. כי היום, עד היום הוא לקח אחריות בגלל איזה הכרח. ברגע שיגמר ההכרח, אז אין לו אישיות לוקחת אחריות מצד עצמה. אלא ההכרח הכריח אותו לקחת אחריות. ברגע שההכרח נעלם, אז הוא כבר לא מוכרח לקחת אחריות. יותר מזה, הוא יכול גם להשתמש בשפע הזה, כמו שכאן הרב אומר, לתרבות רעה. תרבות מלשון ריבוי. פתאום יש לו שפע כלכלי, אז החיים יכולים עכשיו להתרבות. האם הם יתרבו למטרות הנכונות, בכיוונים הנכונים, בגבולות הגזרה הנכונים? לא בטוח בכלל. אז אומר הרב, אז לעם שפל, אז כמו האדם השפל, עם שפל, א', אין צריך הרחבת החיים. הנפש מסתפקת בהכרחי, בהישרדותי, בעצם המציאות של הקיימות, ללא הרחבת החיים. זה א', ב', ולא רק שהוא לא צריך את הרחבת החיים, אלא, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, במה היא תזיק לו? או א', שתתנהו לנום בחיק עצלות, באשר אינו מעורר הכרחי. האדם הזה יחשוף את תכונת העצלות שלו וחוסר לקראת האחריות שלו, עם כל המשמעות של זה, ב' או שתוציאו לתרבות רע. לצערנו הרב באמת רואים לא פעם ולא פעמיים, אם נחזור גם למד הפרטי, שאדם, כן, או אנשים שלא בנו בתוכם את הקומה הראויה, המוסרית הראויה, הערכית הראויה, וכל הזמן היו חיים, הייתי אומר למען המטרות הנמוכות של החיים, שזה בעיקר הכלכלה והפרנסה, אבל העמדה המוסרית, העמדה הערכית, העמדה האלוקית, לא הייתה עמדה אצלם בנפש, אז ברגע שהם כביכול זכו באיזשהו פרס חיצוני, באמת זה פרק להם את החיים, הרס להם את החיים. כי א' הם לא זקוקים לזה, כי הנפש שלהם היא לא תואמת את הדבר הזה, וב' הם לא ידעו מה לעשות עם זה. ואז עשו עם זה דברים לא נכונים, שגרמו רק לנזקים. אבל אל מול אדם או עם כזה, שהוא עם שפל שלא צריך החוות החיים, והחוות החיים תזיק לו, אבל עם נעלה וגוי קדוש, עם ישראל, שהוא עם, עכשיו נתקדם, הוא עם ששייך למדרגות קדושות עליונות, והעמדה האלוהית של הערכים והמוסר והקודש האלוהי טבוע בנו כטבע, כתכונה, כשאנחנו נפגוש את הממד החומרי, את הממד הכלכלי, את הממד אפילו של הרחבת החיים, בין מצד הדעת, בין מצד הנפש, בין מצד הגוף, אנחנו נדע להתייחס לזה נכון. אישה נעה, דירה נעה, כלים נעים, מרחיבים את הדעת, הם לא באים במקום הדעת. הזכרנו כמה פעמים במהלך השיעורים שיש שתי גרסאות ביחס לביטוי הזה בחז"ל. יש גרסה שאומרת שלושה דברים מרחיבים דעתו, ויש גרסה שאומרת שלושה דברים מחריבים דעתו. זה בדיוק ההפך, זה מרחיב או מחריב. אלא חז"ל אמרו בצורה מדויקת, זה בדיוק הנקודה. אם יש לך דעה, כלומר עולם של ערכים, מוסר וכו', והדעה הזאת היא מרכז הכובד של החיים שלך, וזה רק מרחיב, אישה נדירה נקיים, הם מרחיבים את הדעת, כלומר הם לא באים במקום הדעת, הם לא מחריבים את הדעת, אלא הם באים מכוח הדעת, מצוין, זה מרחיב דעתו של אדם. אבל אם האדם לא בנה את הקומה הפנימית הזאת, ושלושת הממדים האלה הם מחריבים את הדעת, כלומר הם מנסים להיות במקום הדעת, כלומר הם נהפכים להיות עיקר החיים, לא המוסר, הערכים והקדושה, אלא אם נתמקד רגע במעמד הכלכלי, המעמד הכלכלי או הגופני, הוא תופץ את מרכז הכובד של החיים, אז זה החריב את דעתו. אז במה זה תלוי אם זה מרחיב או מחריב? תלוי איך אתה מתייחס. אם אתה מתייחס לזה כדבר שהוא המעטפת של החיים, שהוא דבר שהוא כלי ואמצעי כדי שהאלוהי יתגלה דרכו, גוי קדוש ונעלה עם ישראל שזה לגלות הקדושה גם בממד לא רק של ההכרח אלא של העונג, מצוין. אבל אם לא, אז זה יכול לגרום לנזקים קשים מאוד. לכן האם עם ישראל באופן עקרוני, באופן מהותי, שייך לחיים של הכרח או לחיים של עונג? תשובה, עם ישראל שייך לחיים של עונג. ובמצב נורמלי, תקין, אלוהי, כפי שהוא צריך להיות לכתחילה, אנחנו עם שיודע לגלות את האלוהי גם בממדים המענגים את החיים, גם בכלל וגם בפרט. וזה ארץ זבת חלב ודבש, אומר הרב תרף נקרא. שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שהוא ייתן להם ארץ זבת חלב ודבש, להם ולבניהם, הוא לא הבטיח להם את השפע הכלכלי שיש בארץ ישראל, אלא הבטיח להם את המדרגה הרוחנית שיש בעם ישראל. זה לא הבטחה לארץ, זה הבטחה לעם. אומר לאבות הקדוש ברוך הוא, הבנים שלכם, עם ישראל, היא עם כל כך קדוש עליון, שידע להשתמש בחלב ובדבש למטרות האלוהיות הנכונות. אז זה לא ברכה על הארץ, זאת ברכה על העם. בואו נקרא את זה. אבל עם נעלה וגוי קדוש ראו שיחי חיים של הרחבת הדעת. לא עלה לכם לבדו, כי אם על כל ברכת השם, אפילו עד התענוג, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, אם באמת הנפש היא מרוממת, מצד סגולתה ומצד בחירתה, כמו הנפש הישראלית, הוא מרומם גוי. על כן, כשהקב"ה הבטיח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, מה הבטיח בעצם? על כן לאות על מצב ישראל הרם, העליון, המרומם הזה, שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה, ארץ זבת חלב ודבש, והבשורה הייתה לא על הארץ אלא על העם, ובזאת נתבשרו האבות שיהיו בניהם, כלומר עם ישראל, אנשים רמי מעלה בתכונתם וצריכים לממש בפועל את זה בבחירתם, שברכת השם הרוחני תתגבר בהם, איך? על ידי חיי השלווה והעידון. אז חיי השלווה והעידון החומרי והכלכלי לא רק שלא יפריעו ולא יזיקו ולא ימנעו את הממד הרוחני שבישראל, אלא אדרבה יעצימו אותו. ולכן למשל הרב במהלך העידות פרק ג' כשהוא מדבר על תקופת שלמה המלך, מלכות שלמה שהזוהר קרא לה ירח מלא סיירה והשלמותה, גם שם הרב משתמש במילה עונג. אומר הרב, תסתכלו רגע במקור 9, לעד, צד שמאל למטה, לעד לא ישכח מזיכרונה של האומה אותו תור הזהב, תקופת הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, שעליו עליה אמר הזוהר וקיים הסיירה והשלמותה, והיה קיים הירח במלואו, עם ישראל נמשל ללבנה במילואה, אז באותה התקופה של בית ראשון, 410 שנים, הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, כלומר תקופה איכותית ולא כמותית, תקופה שחשפה את התמצית, חשפה בפועל, הופיעה בפועל בחירי, את התמצית הסגולית של עם ישראל, את הגוי קדוש העליון הזה, אז באותה התקופה, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, האידאה הלאומית על כל הופעותיה, ביטחון, כלכלה, כל משהו הרחבת החיים. כן, אנחנו תכף נראה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים מהרעיון האלוהי הטהור. הרעיון האלוהי הטהור, שהוא סגולתם של ישראל, השפיע את טהרתו, את האלוהיות הטהורה שבו, גם על הממדים הלאומיים החומריים. הנה, תכף הרב יזכיר את המילה עונג. ולכן לא מפתיע אותנו ששלמה המלך בתקופתו לא רק שיר השירים קודש קודשים, אלא שלמה המלך זה שיא השפע הפוליטי. הוא רודה מתפסח הדזה, איזה שלטון פוליטי אדיר, שיא העושר הכלכלי, שולחן שלמה, שולחן מלכי, סעודת שלמה. אדם שרוצים לבטא, שחזר רצו לבטא עושר בלתי נתפס, קראו לזה עושר שלמה, סעודת שלמה המלך. כל מי שיקרא בפסוקים בספר מלכים, באמת זה דברים בלתי נתפסים. איזה שפע, חוכמת שלמה, מלכת שבא, כלומר כל הביטויים הטבעיים, החומריים של החיים, הזכרנו שלושה, ביטחון, כלכלה, חוכמה, היו מוארים מהאור הקודשי הזה, מבחינת שיר השירים קודש קודשים שכתב שלמה, וכל זה בעצם חשף בפועל באופן בכירי את סגולתם של ישראל, שהיא סגולת העונג ולא רק ההכרח. אז באותה התקופה, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, מהרעיון האלוהי הטהור, העושר הלאומי, עושר בכל הרמות, כמו שאמרנו, ביטחון, כלכלה וכו', וחוסן כבודו, העושר אולי כאן הכוונה לצד הכלכלי, החוסן אולי יותר הכוונה לצד הפוליטי, ביטחוני, צבאי, הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי, לא רק שלא התנגד אל הרעיון האלוהי, אלא אפשר להיות כלי להופעת הרעיון האלוהי במרחבים יותר רחבים, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, מתוך התוכן הרעיון האלוהי הזה, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, הנה, עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. אז נקודה ראשונה, מהי מדרגתה הסגולית של ישראל? מהי מדרגתם הסגולית של ישראל? האם חיי הכרח או חיי עונג? מדרגתם הסגולית של ישראל היא לחיות חיי עונג. כמובן, בעיקר בכלל ישראל, אבל באיזשהו מידה נראה בהמשך גם בפרט ישראל. והסגוליות הישראלית הזאת יצאה אל הפועל בימי הבית הראשון, שחזל קראו לתקופה הזאת, בימי שלמה, ירח מלא. זה האידיאל. יפה. רגע, עד לכאן שיעור בבית מדרש. יפה. זה הרעיון. זה הסגולה. זאת המהות. יפה. עכשיו, מה קרה במציאות? מה קורה במציאות? מה קורה כשכלל או פרט ישראל רוצים בפועל לחיות חיי עונג? אומר הרב, אני חוזר לפסקה מספר 2, אז ארץ זבת חלב ודבש, ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו שארץ ישראל תהיה ארץ זבת חלב ודבש, המילה זבה זה מלשון שפע, שפע שזב מעבר לגבולות, והשפע הזה זה לא רק שפע כלכלי חומרי, אלא זה שפע של תכונת נפש ישראלית שמסוגלת לגלות את האלוהי גם דרך הדברים המענגים, כגון, כאין, חלב ודבש. יפה. אומר הרב, אבל חזרנו לפסקה 2, אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם, נתקיים באבוננו ואכל וסבא ודשנו פנה אל אלוהים אחרים. זה שמצד הסגולה, אנחנו שייכים לחיי עונג, ובמצבים היסטוריים מסוימים זה אפילו מתממש, כמו למשל בשיא שלמותו בינתיים עד הבית השלישי בימי שלמה. זה נכון, אבל במציאות המעשית, המפגש עם העונג הזה יוצר הרבה פעמים חורבן גדול, וישמן ישורון ואיבת. ואכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, יכול לגרום לאיבוד פרופורציה בין עיקר לטפל, בין קודש לחול, בין אלוהים למציאות חומרית, אפילו עד כדי עבודה זרה. ולכן, אף על פי שמצד המהות הסגולית אנחנו שייכים לחיי התענוג, אבל מצד ההופעה המעשית, אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל ושרב ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים. מכל מקום, תכף נחזור למכל מקום. אז אם כן, אף על פי שבסגולה אנחנו יותר שייכים אל העונג, מצד המציאות המעשית אנחנו יותר צריכים לחיות חיים של הכרח. כי העונג הזה יכול להפך מהר מאוד לנגע. נגע אותיות עונג הידוע. מה זה ההכרח הזה? אז כשהרמח"ל לדוגמה מדבר במידת הפרישות, על הפרישות הרצויה, הוא קורא לה הפרישות הטובה, אל מול הפרישות הלא רצויה, הוא קורא לה הפרישות הרעה. מה הגבול של הפרישות? אז הוא מזכיר הרבה מקורות, כל השם בתענית נקרא קדוש, השם בתענית נקרא חוטא, הרבה מקורות. סוף פרק י' ג' הגדרת מידת הפרישות, אומר הרמח"ל את הדבר הבא, מקור 5, הרי לך הכלל האמיתי, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. אם כן, מה הדרכה המעשית לחיי העונג? לסגולת העונג? לחיות חיי הכרח. אבל, מהו ההכרח? ההכרח, נדייק, כל מה שהאדם מוכרח. איך אדם יודע להגדיר מהו מוכרח? הסרף נראה עצה של המשנה ברורה. אבל באופן כללי, כל מה שאדם מוכרח, זה יכול להיות תלוי באישיות שלו, בנפש שלו, במידה מסוימת גם בהרגלים שלו. דרך אגב, יש הלכה בלכות צדקה, שאדם שהיה עשיר וירד מנכסיו ונהיה עני, והציבור צריך לתרום לו צדקה, לתת לו צדקה, גבול הצדקה שהוא צריך לקבל זה עד שיחזירו אותו למדרגתו הראשונה כעשיר. יש לו מרכבה לסוסים, צריך לממן לו מרכבה לסוסים. לזה הוא היה רגיל. טוב, יש איזה נפקא מינות, אבל בגדול זה עיקר הדין. זה עיקר הדין. לכן, הרי לך הכלל האמיתי אומר הרמח"ל, שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, המילים הבאות נפלאות מאוד, מאיזה טעם שיהיה. למה הרמח"ל מוסיף את שלושת המילים האלה? היה אומר הרמח"ל, מה שמוכרח, מה שלא מוכרח, נלך לתזונאי, שיגיד לנו מה מוכרחים כדי לחיות, מה מוכרחים לאכול כדי לחיות, מה לא מוכרחים כדי לחיות. זהו. לחם ומרגרינה מוכרחים. גבינה צהובה לא מוכרחים. מספיק. קירות, קירות, כדי שלא ירד גשם עלינו ולא יהיה עובש, מוכרחים. צבע על הקירות לא בטוח. תמונה על הקיר גם לא בטוח. נו, אז למה הרמח"ל אומר, מוכרח, לא מוכרח, טבלאי, הכל טבלה. לא. אומר הרמח"ל, ההכרחיות שהאדם זקוק לה, היא משתנה מאדם לאדם. זה תלוי באישיות, זה תלוי בהרגלים. אני מסכים שחלק מההרגלים שהורגלנו להם לא נכונים. יכול להיות, הורגלנו לשפע יתר על המידה, יכול להיות. אבל אתה לא יכול לעשות את זה באיזושהי טבלה דיכוטומית כזאת. משהו קיומי הישרדותי, כן. משהו לא קיומי הישרדותי, לא. זה לא עובד בצורה כזאת. אלא עומק הנפש. הנפש היא מספיק עמוקה כדי להתפרנס, אם אפשר לומר, ממה שהיא זקוקה לו. זה לא איזה טבלה פה. לכן אומר הרמח"ל, הרי לך הכלל האמיתי, ולכן גם אומר בסוף הדברים, אני לא אתן לך טבלה. כי באמת אין טבלה. כי באמת זה תלוי בנפש, זה תלוי גם במצב, זה תלוי בסיטואציה, תלוי באדם. וכאן אדם צריך להיות מאוד אמיתי, וישר תכף נראה עצה של החפץ חיים. הרי לך הכלל האמיתי שכל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, ויכול להיות שאני מוכרח למשהו שהחבר שלי לא מוכרח. כלומר, מה שאצלי הוא הכרחי, אצל החבר שלי זה עונגי. זה עונג. אז הוא צריך לפרוש מזה, כי זה יכול להביא אותו לנגע. אבל מבחינתי זה הכרח, אז אני חייב את זה. וכן להפך. יכול להיות גם שמשתנה בתחומים שונים של חיים, יכול להיות שמשתנה במצבים שונים של חיים. בתקופות של חיים שונות וכולי. אז אם הוא צריך את הדבר מוכרח לומד את העם שיהיה כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו הרי זה חוטא. חוטא מלשון מחסיר, מחסיר את עצמו. הנה זה כלל נאמן. אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול הדעת, ושיקול הדעת צריך להיות שיקול הדעת שכלי, מוסרי, אלוהי. כדי שאדם יהיה באמת ישר עם עצמו, מה הוא זקוק ומה הוא לא זקוק. ולפי שכלו יעולל היש. השולחן ערוך לקח את העיקרון הזה להלכה, ופוסק בסימן קנ"ו באור החיים, מקור 6, אחר כך ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. השולחן ערוך מתאר את סדר היום של האיש הישראלי, דבר ראשון קם בבוקר מתפלל, אחר כך אוכל, אחר כך הולך ללמוד תורה, אחר כך ילך לעסקיו. ארבע ארבעה שלבים. תפילה, אכילה, לימוד תורה, פרנסה. או בניין העולם, שזה לא רק הצד הכלכלי שלך. אחר כך, אז אחר כך אחרי מה? אחרי שהתפלל, אחרי שאכל, אחרי שלמד תורה, ילך להעסקה. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו, כידוע וכמפורסם. ומכל מקום, כשהולך לעסקיו, מה יהיה גבול הגזרה, מה תהיה המטרה? ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא ארעי ותורתו קבע. וזה וזה יתקיים בידו. זה המשנה במסכת אבות. לעולם יעשה אדם תורתו עיקר ומלאכתו קבע. יפה. מה זה נקרא תורתו עיקר? תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, סליחה. מה זה נקרא תורתו עיקר ומלאכתו ארעי? מה נקרא עיקר מול ארעי? או קבע מול ארעי? או עיקר מול תפל? אומר המשנה ברורה במקום, יעשה רק כדי פרנסתו. כמה אתה צריך להתפרנס? הכרח. אך בזה גופה צריך להיזהר מפיתוי היצר, שמפתה הוא שכל היום צריך השתדלות על הרווחה זו. נכון? אז האם אני צריך לגור בבית שיש בו שטיח מקיר לקיר? לא בטוח. אפשר גם ללכת עם נעלי בית על רצפה גם עם קרה. בסדר, לא צריך שטיח. האם צריך לפתוח תוכניות חיסכון לפנסיה? טוב, אז פה זה כבר מחלוקת. בסדר. כן, זה אחריות. צריך לקחת אחריות על ההמשך. נכון? אז אדם צריך להיות מספיק כן וישר כדי לדעת מה הכרחי באמת. וכמובן, הכרחים גם הם משתנים מדור לדור, מתקופה לתקופה. נכון? אדם לא יכול להגיד, אני מתפרנס עכשיו בכבוד, גיל 67 רוצה לפנסיה אחרי המבול. סליחה? היום אדם חי, ברוך השם, נזכה לחיים טובים וארוכים, עד גילאים יחסית מאוד מבוגרים, אדם יכול לחיות עשרות שנים, 20, 30 שנה אחרי הפנסיה. ממה הוא חי? הוא משפחתו, הוא ואשתו לפחות, ממה הם מתפרנסים? אתה לא יכול להגיד, ביטוח חיים, פנסיה זה מותרות. לא בטוח שזה מותרות. יכול להיות שממש קיומי. אפילו שלא נדע רק לעניינים הרפואיים, שהאדם הזה יצטרך בגילאים האלה. לכן, אדם צריך להיות כן וישר. מה הכרחי, מה לא הכרחי? לא לפי אישיותו, לפי מצבו בחיים, לפי המקובל בחברה, לא שהוא שבוי במקובל, אלא לפי מה שהוא באמת זקוק לו. הוא משפחתו. לכן, כל היום צריך השתדלות על הרחבה הזו, לכן צריך להיזהר מפתו היצר, והעיקר שיתבונן בעצמו, מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו. הנה עוד פעם סוגיית ההכרח. אז מה שהרמח"ל אמר, מה שאדם מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, הוא חייב לספק את ההכרח הזה. אז הנה כאן במילים אחרות, מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו, ואז יכול להתקיים בידו שיהיה מלאכתו ארעי ותורתו עיקר. אומר המשנה ברורה בשער הציון, אומר החפץ חיים, על גבי מה שכתב כאן במשנה ברורה, שער הציון זה עוד הערות של החפץ חיים עצמו על המשנה ברורה, אומר בצד שמאל למעלה, הוא כדי שלא ירמה אותו היצר. היות והיצר יגיד לך תמיד אתה צריך יותר ויותר ויותר, אז אומר החפץ חיים פטנט, מה הפטנט? התבונן, אילו הוא היה מתחייב לזון את חברו ולהלבישו לפי ערכו. אם החבר שלי היה אני והייתי צריך לפרנס אותו, אני הייתי צריך לזון ולפרנס את חברי. מה אז הייתי אומר הכרח? הייתי אומר, מיקרוגל הוא לא חייב. אוטו שיסע ב... איך זה נקרא? חופשי חודשי. חופשי חודשי. נכון? פטנט כזה. כדי שלא ירמה אותו היצר, התבונן אילו היה הוא מתחייב לזון את חברו ללבישו לפי ערכו, מה היה אומר אז איזה דבר הוא הכרח? אז ביחס למה שהאדם עצמו זקוק לו, האצבע קלה על ההדק, להגיד אני מוכרח. ביחס למה שזה לזון את חברו, פה הוא, יש לו גבולות גזרה מאוד מאוד מצומצמים, מאוד מדויקים. קיצור, אנחנו רואים גם לפי המנגינה של המשנה ברורה ובשער הציון של החפץ חיים, אנחנו רואים שהסוגיית ההכרח היא סוגיה, היא סוגיה רצינית. כלומר, נכון שברמת הסגולה אנחנו שייכים אל העונג, אבל ברמת המציאות המעשית אנחנו הרבה פעמים לא יודעים איך להתייחס אל העונג הזה בצורתו המתוקנת, ולכן אנחנו צריכים להיות שייכים יותר אל ההכרח. יפה, כן.
הוא
אומר, עמית, הערה מאוד חשובה, שתרף נגיע אליה, שאפשר להבין את דברי הרמח"ל, וגם את דברי השולחן ערוך והמשנה ברורה, בשער הציון, שזה נכון הלכות יחיד. האדם היחיד שחי בקונספציה המשפחתית הפרטית שלו, זה נכון, אבל בוא נע, יש לך פה אחריות לאומית. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה חזקה, מבחינה כלכלית, טכנולוגית, תעשייה וכו'. אז אתה לא יכול להגיד, אני חי רק על פי ההכרח. אני צריך גם לחיות חיים יותר רחבים, א', לעת מצו, וב', כי מדינה היא זקוקה באמת לכוחות חיים משמעותיים ביותר. לכן עוד לא סיימנו. גם בגלל מה שאתה אומר, אבל לא רק. אבל היות ועמית הזכיר את זה כבר, אז בואו נתקדם. אז אם כן, מה למדנו עד לכאן? מצד הסגולה, בואו נדבר במילים של בינה נמונה, כי זה השעה של בינה נמונה. מצד האבא שבבן, עונג. מצד הבן שבבן, הבחירה, הכרח. עכשיו, איך מייצרים יחס בין אבא לבן? בין ההכרח לבין בין העונג הסגולי לבין ההכרח הבחירי. אומר הרב נפלא מאוד, וזה מתחבר למה שעמית אמר עכשיו. מקור שבע. ידוע שיש ביטויים שונים בחז"ל שלכאורה סותרים אחד את השני ביחס לקדושה שגלתה או לא גלתה עם ישראל. למשל, מקור אחד אומר, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם. אז שם ישראל גלה לבבל, השכינה גלתה לנו לבבל. כשגלינו לפולין, השכינה גלתה לפולין. כשגלינו לתימן, השכינה גלתה לתימן וכולי זה הדרך. אז איפה השכינה נמצאת? במקום שעם ישראל נמצא. בארץ ישראל, אז השכינה פה. בגלות, השכינה בגלות. מצד שני, מקורות אחרים בחז"ל שאומרים, בכל מיני וריאציות, ניקח את הדוגמה יותר ידועה, מעולם לא זז השכינה מכותל מערבי. זה לא רק הכותל המערבי, זה מדרגות, גם בכל ארץ ישראל, אבל בוא נתמקד רגע בכותל מערבי, אם כן השכינה מעולם לא זזה מכותל מערבי. אז לא הבנתי. אז השכינה, כשעם ישראל גלה, נשארה בארץ ישראל, בעיקר בכותל מערבי, של בית המקדש, או שגלתה אתנו לכל מקום. אז איפה השכינה נמצאת? ריבונו שלמה, אני רוצה לצלם עכשיו בתמונה, לשלוח בוואטסאפ את השכינה. איפה היא נמצאת? בברוקלין או בירושלים? איפה היא נמצאת השכינה? שם ישראל בגלות. לא סותר. למה לא סותר? גם וגם, גם וגם, זה תמיד הפתרון הכי... הכי לא ברור. גם וגם שווה גמגום כידוע לך, כן. לא מבין את הדרשות האלה עכשיו. זאת אומרת שהשכינה שירדה בגלות היא נמצאת בין איש לאשתו, ומה עם השכינה שבכותל המערבי? היא לא בין איש לאשתו. אם הם באים לכותל אז זה בין אשתו, ואם הוא בא לבד בלי אשתו. אומרים חז"ל הרבה תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת, עקרונית מאוד, יסודית מאוד, וזה כיוון לשאלה של עמית. אומר הרב מקום מספר 7, יש שני סוגי שכינה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא ברא שני סוגי קדושה בעולם, שני סוגי שכינה בעולם. שלכל אחת מהקדושות מהשכינות האלה יש יתרון וחיסרון. הקדושה האחת נקרא לה הקדושה הנבדלת, שהפסגה של הקדושה הזאת הייתה אדם הראשון בגן עדן, והקדושה השנייה נקרא לה הקדושה המתגלה, הקדושה המתגלה בארץ, פה בעולם הזה, לאחר שאדם הראשון סולק מגן עדן, לעולם הזה. היתרון של הקדושה הנבדלת זה חסרונה. יתרונה של הקדושה הזאת, שהיא כל כך עליונה, שהיא לא שייכת לכלים חומריים שמגבילים את הקדושה הזאת. אם נחזור רגע לשיעור של אתמול בלילה של המהר"ל, נשמה גוף נפש שכל או נשמה שכל נפש גוף, בגן עדן אין שכל נפש גוף. בגן עדן זה מדרגה של קדושה שהיא רק נשמה, אין סוף אלוהי. אז זה היתרון של הקדושה הזאת, שמצד אחד היא נבדלת, ולכן מדרגת הקדושה נמצאת בגן עדן בעולם הבא, מהבחינה הזאת, היא הרבה יותר עליונה מהקדושה שנמצאת בעולם הזה. ועל זה חז"ל אמרו במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כי קורת הרוח המבטאת את התענוג הרוחני, את השפע האלוהי, את השכינה, את הקדושה שנמצאת בעולם הבא, שהוא מעבר לכלים בעולם הזה, היא ודאי עליונה למעלה ולמעלה מאשר, לאלה ולאלה מאשר הקדושה בעולם שלנו. זה מצד אחד. החיסרון של הקדושה הזאת, שלא מסוגלת לרדת אל החיים, החומריים, גוף נפש שכל, ולרומם אותם, לקדש אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא קדושה שכינה, ברא קדושה ושכינה שנייה. שהיא קדושה כזאת, שיש לה תכונה כזאת, באופי שלה, היא כזאת, שהיא מסוגלת לרדת אל העולם הזה, ולרומם, לא רק להכניע את הכוחות החומריים, אלא גם לגלות את המתיקות, הכנעה והמתקה, לגלות את הערך האלוהי שגנוז במציאות החומרית בעולם הזה. זה היתרון שלה, החיסרון שלה, שהיא בתוך כלים, היא בתוך גבולות. ועל זה אמרה המשנה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז מצד קורת רוח, עולם הבא יותר מעולם הזה. מצד תשובה ומעשים טובים, עולם הזה יותר מהעולם הבא. מי צודק? שני. השאלה על איזה קדושה אתה מדבר? על איזה שכינה? אם השכינה היא למעלה מן הטבע, זאת השכינה שהיא קורת רוח. אם השכינה שהיא בתוך הטבע, זאת השכינה שהיא תשובה ומעשים טובים. יפה. זה עולם הבא, זה עולם הזה. אומר הרע, שני סוגי הקדושות האלה, זה בדיוק ההבדל בין שני סוגי הקדושות והשכינות שנמצאות בארץ ישראל או בחוץ לארץ. איזו קדושה ירדה איתנו עמית לגרמניה? מהכפר שממנו הגעת? הרבה שנים. ואיזה קדושה היא נשארה תמיד בירושלים? ותמיד היא בארץ ישראל. אומר הרב, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. הקדושה שנשארה בארץ ישראל היא הקדושה שמסוגלת להתגלות בטבע. ולכן הקדושה הזאת היא שייכת יותר לחיי חומר, לחיי חול, לחיי טבע. תכף נראה נפקמינה בסוגיה שלנו, של היחס בין ההכרח לעונג. והקדושה שירדה איתנו לגלות, כל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. יש הרבה מה לדבר רק על הסוגיה הזאת, אבל במשפט אחד, למה זה כך? כי אומות העולם, שתחת שלטונם ובארצם אנחנו חיים בחוץ לארץ, הם לא מסוגלים לגלות קודש בחול. בטח לא ברמת עם. אז שם הקדושה הנמצאת בחוץ לארץ היא קדושה שהיא נגד הטבע. ועם ישראל כשהוא גולה לחוץ לארץ, הוא תחת השפעתם בלשון המקובלים של שרי העמים, שרי האומות, והקדושה המתאימה לאומות העולם במדרגתם זה קדושה נגד הטבע, ואנחנו מושפעים מזה. דרך אגב, סוגריים מאוד חשובות, על פי זה אפשר להבין מדוע, כשאנחנו היינו בגלות 2000 שנה, וחזרנו הביתה לארץ ישראל, חלק ממה שהעלינו איתנו בעונייה ובמטוס, זה לא רק את החפצים, אלא חלק ממה שהעלינו איתנו זה גם את התפיסות הרוחניות. והתפיסה הרוחנית של קדושה נגד הטבע, שאני חרד מן הטבע. נכון, אני בחרדה. אני כל הזמן חרד ממה שהוא לא קודש בהיר, ברור, בולט, שאין עליו קושיות. כן? כל מה שהוא לא זה, אני חרד ממנו, זה מפחיד אותי. חרדים לדבר השם. זה מה ששמר לנו בגלות. כי בגלות באמת אפשר לגלות קודש בטבע. ברגע שפגשנו את הטבע, חז ושלום, התבוללות. לא רק שאין תורה בישראל, אין עם ישראל. ולכן היינו חרדים בגלות, והחרדיות שמרה לנו בגלות. ברור. אבל הקדושה של ארץ ישראל, שכשאנחנו עולים באונייה או במטוס, אנחנו לא צריכים לייבא את הקדושה של חוץ לארץ. אנחנו צריכים לקחת ממנה את התמצית, איך הפנה את התמצית החיובית שאנחנו צריכים לצרף אותה אלינו, אבל החידוש הגדול של תורת ארץ ישראל זה הקדושה שבטבע. ופה זה עבדות השם בשמחה, פה זה חיים יותר רחבים. לכן הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. הרב קורא לזה באורות הקודש, הקודש הרגיל. הקדושה שהיינו בגלות זה הקודש הרגיל הצורר את הטבע, זה לשונו. שרואה בטבע צר, רואה בטבע האויב, הוא כל מה נלחם בטבע, נלחם בחומר, נלחם בכוחות החיים הטבעיים. הוא רואה בו אויב ממש. אבל הקדושה לוחמת נגד הטבע, הקודש הרגיל הצורר את הטבע, שהוא הקודש הגלותי ששמר עלינו בגלות, אינה קדושה שלמה, אלא צריכה היא להיות בלועה. הקדושה הלוחמת נגד הטבע היא צריכה להיות כלולה. אנחנו לא מסלקים אותה, אומרים לה, לכי מפה, אנחנו לא זקוקים לך. זקוקים לך, אבל אנחנו בולעים אותך בתוך הקדושה היותר עליונה, ואנחנו מצרפים את שתי הקדושות ביחד, שהקודש הארץ ישראלי הוא המנהל את הקודש הנבדל, צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. שהקדושה העליונה נקראת עליונה כי כוח עליונה שמסוגלת לרדת לתחתיות הארץ ולהעלות את הכל. שהיא הקדושה שבטבע עצמה. שהוא יסוד תיקון עולם כולו ובסומו הגמור. וממילא והקודש שבגולה נגד הטבע יחובר אל קודש הארץ בטבע. ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל עתידה העבודה הרוחנית בין דרך הלב, שכל, עבודה שבלב זו תפילה. צריכה בית כנסת, עבודה שבלב זו תפילה. בין דרך השכל, בתי מדרש, תלמוד תורה. אז עתידה ההופעה של עבודת השם בנפש ובשכל, תפילה ותלמוד תורה, שהייתה בבבל, שהיא בחינת נגד הטבע, שיקבעו, שיגיעו לקביעות שלהם, לשלמות שלהם, להופעה יותר נכונה שלהם בארץ ישראל. וזה תהליך ארוך ומסובך. לכן אומר הרב במקור 8, גם באורות, אורות ישראל, בארץ ישראל אפשר להשיג, כמובן זה הרבה עבודה ותהליכים ארוכים ולא ביום אחד, איך שהבשר של הגוף הישראלי, כפשוטו, הבשר של הגוף, הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. טוב, זה משפט שצריך להשאיר אותו למדרגה של הרב קוק. כי אם אנחנו ניקח את המשפט הזה אלינו עכשיו, אז אפשר לסגור את מכון מיר, הולכים לשחק כדורסל בגן סאקר. נכון? סליחה, אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל ברמת האידיאל, זה העונג, זה מה שהתחלנו איתו. אז בארץ ישראל, מצד האמת, אפשר יותר לגלות את הסגולה של חיי העונג בישראל, מאשר בגלות ששם יותר שהיה חיי הכרח. אז בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. בארץ ישראל המאבק בין נשמה לגוף, בין קודש לחול, בין רוח לחומר, הוא לא כל כך נוקב גם בפרט וגם בכלל, וכל זה כי עם ישראל חי את החיים המלאים, הכלל ישראלים שלו, על כל המשתמע מזה, האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית. לכן אין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, כי אם להעלותו, ולהתאימו אותם האמת של חיי הקודש השופעים מקדושת הארץ. אם כן, בואו נסכם, אמרנו עד לפה לפחות שלושה דברים עקרוניים. א', סגולת ישראל, חיי התענוג ולא רק חיי הכרח. ב', הבחירה בישראל, חיי הכרח, כל אחד באיזה טעם שיהיה כמה שהוא מסוגל, ולא חיי התענוג, כי חיי התענוג זה ואכל ושב ודשנו ופנה אלוהים אחרים. ג', כשעם ישראל חי בארץ ישראל, חזרנו הבית הגאולה האחרונה, אנחנו בארצנו, בארץ ישראל כבר אפשר יותר לחשוף את המדרגה הסגולית שלנו, שחיי התענוג. ולכן אנחנו מאוד שמחים שאנחנו חיים בדור, שהאפשרויות החומריות, על כל הגוונים החומריים, הן באמת יחסית הרבה יותר רחבות מאשר ראינו בגלות. אנחנו לא סתם חיים בעולם כל כך טכנולוגי, עם כוח באפשרויות, עם כוח בסכנות. כן, אבל זה מראה שאנחנו במהות לפחות שייכים, ולאט לאט מתחילים להופיע את זה בצורה נכונה. סיכום של הדברים, איך אנחנו בונים בתוכנו את ההופעה של חיי התענוג בתוך הגבולות של חיי ההכרח בארץ ישראל, בגאולה האחרונה, בצורתה הנכונה. אז אנחנו חוזרים קצת לאחור, מקור מספר 3. התורה בסבב ויקרא אמרה ששני ממדים, לא יודע איך לקרוא לזה, חומרים נקרא את זה, שני חומרים לא עולים על המזבח, על מנחה. אומרת התורה, ככל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה להשם. שאור ודבש לא יכולים להיות חלק מהכתרת הקטורת. ניקח רגע את הדבש, אנחנו מתמקדים היום יותר בדבש, הדבש הוא בחינת עונג, ארץ זבת חלב ודבש. אז דבש לא עולה, הוא לא חלק מהכתורת. אני מזכיר לעצמנו שהמילה כתורת היא מלשון קטר, קוף תת רש. קוף תת רש בארמית, מה זה בעברית? קשר. נכון? אז איך אנחנו מתקשרים אל השם? על ידי הכתורת. הכתורת היא מקשרת, לכן היא מחפרת. איך אנחנו מתקשרים? לא על ידי שאור, לא על ידי דבש. לא תקטירו מהדבש כתורת. הקשר אל אלוהים לא עובר דרך התענוג, דרך הדבש. רגע, אבל יש יום אחד בשנה שבו התורה אומרת שצריכים להקריב קורבן דווקא מהשאור והדבש. והיום הזה נקרא חג השבועות. חג מתן תורה. קורבן ראשית קוראת לזה התורה. קורבן ראשית תקריבו אותם להשם את השאור ואת הדבש. מה זה הקורבן ראשית הזה? ולמה דווקא בחג השבועות? הוא חג מתן תורה. אומר רש"י במקום, בעמודה האמצעית למעלה, מה יש לך להביא מן השור ומן הדבש שהתורה בדרך כלל אסרה אותם? לא תקטירו ממנו. מה יש לך להביא? קורבן ראשית. שתי הלחם של הצרת של חג השבועות הבאים מן השעור, לא מן החיטה מן השעורה, מן החמץ ולא מן המצה, וביקורים מן הדבש כמו ביקורי תאנים ותמרים. אם כן, יש יום אחד בשנה, חג השבועות, יום בו קיבלנו תורה, הוא היום שבו אפשר לגלות באופן הנכון והמדויק את מדרגת העונג. אומר הרב בעולת ראייה נפלא ביותר. ואות אני בר כפרה, אילו אני נותן בקור טוב של דבש, אין אדם יכול למות מפני ריחה. ולמה אין מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. הנה זה הפסוק הזה, אבל קורבן ראשית כן. אומר הרב, התענוג, כשהוא מתגלה בהופעת הקדושה העליונה, אם באמת אנחנו, מה שאנחנו צריכים להיות, בסגולתנו, בוחרים את סגולתנו, מגלים את חיי התענוג, אז אם חיי התענוג מתגלים בקדושה העליונה, כמו בימי שלמה בבית ראשון, או בארץ ישראל שמסוגלת לזה, אז הוא באמת אחד מן התפקידים הרמים שבמערכת הקדושה, אשר בעבודה האלוהית השלמה. ארץ זבת חלב ודבש, זאת הבשורה שכבר הוא בישר לאבותינו. אז אם אנחנו שייכים למדרגת הקדושה העליונה, שהיא מתאימה לארץ ישראל, ובפרט במקדש, ובפרט בחג השבועות, אז ודאי שהתענוג הוא לא סותר ולוחם ונוגד את הקודש, הפוך, הוא מרומם את הקודש. זה ברמת הידיעה, האידיאל. אז התענוג שהוא מתגלה בהופעת הקדושה העליונה הוא באמת אחד מן התפקידים הרמים שבמערכת הקדושה, אשר בעבודה האלוהית השלמה, לצרף את העונג אל הקודש, ושהקודש יתגלה גם דרך החיים הרחבים שמופיעים דרך העונג. אבל מפני שהחולשה הבשרית היא גדולה, היות והגוף כשהוא פוגש את העונג, אז הגוף יכול להתפעל יותר מדי מהעונג, וכאשר רגשי התענוג יורדים משמי גובה מהאצילי של הקדושה העליונה עד לידי הרגשה החומרית, אז כשחיי העונג מופיעים בגוף, בפרנסה, בכלכלה, יוכל אחר כך קודש זה להתחלל, אז בשם לקדש את החול, אתה מחלל את הקודש, ולהיעשר במאסר של חומר, חומר גופני, או של דמיון, שאתה מקדש כביכול את החול, אבל אתה מחלל את הקודש, שאיננו מתאים לרום הקודש העליון. על כן, למה התורה אסרה להביא מן הסור ומן הדבש בקטורת? כי, ולמה אין מרווים בדבש? מפני שהתורה אמרה, הקדוש ברוך הוא יודע, שנכון שאנחנו שייכים לסגולה של העונג, אבל זה מסובך מאוד להוריד את הסגולה הזאת אל החיים. ולכן התורה אמרה, על כן יש הגדרה סיגית שמסייגת את הדברים, מבינה את הסייגים ואת הסיגים שיכולים להיות כאן, שלא יתגלה אור התענוג בבחינותיו המורגשות של הירידה בתוך חגבי הגופניות והרגשותיה. וזהו סוד איסור הדבש בהכתרה על גבי המזבח. אבל מתי כן מביאים מן הדבש לקורבן? ראשית, חג השבועות. אז בעצם המפתח לגלות חיי עונג בתוך מרחבי ההכרח זה שניים. א', ארץ ישראל, ב', תורה. חג השבועות, חג מתן תורה. ביום שבו ניתנה תורה לישראל אפשר לגלות את השעור ואת הדבש דרך קורבן ראשית, שנאסר בדרך כלל, לא תכתבו ממנו של השם. אז יש לנו שני ממדים שמאפשרים לנו בדור הזה לחשוף את הסגולה האלוקית שבישראל, שהיא סגולת התענוג. א', עצם מציאותנו בארץ ישראל, בעזרת השם יראי בעיני המקדש, ב', השייכות לתורה, שהתורה, לימוד תורה, קיומה, מכוון אותנו איך לדייק את העונג הזה ולהופיע אותו בצורתו המתוקנת. לכן חותם הרב בפסקה מספר 2, אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם נתקיים בעווננו ואכל ושואה ודשנו ופנה אל אלוהים אחרים, נכון, האם בגלל זה אנחנו נוותר על הסגולה? האם בגלל זה לא נגלה את הערך העליון שבישראל? מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. כמה זמן המחלה הזאת לוקחת? כמה זמן אנחנו צריכים להתרפא מהמחלה? מה ההשלכות של המחלה? באמת דברים קשים, דברים כבדים. יש פה הרבה נזקים. אבל גם אם רוב ההיסטוריה אנחנו חולים במחלה הזאת שלא אי אפשרות לבטא את העונג בצורתו המתוקנת, כי ואכל ושואה ודשן, אבל לא בגלל זה נוותר על המהות, לא בגלל זה נוותר על המטרה. לא בגלל זה אנחנו לא נקריב קורבן ראשית. לא בגלל זה לא נגיע למדרגה שהרב מתאר כאן בימי שלמה המלך. ולכן, מכל מקום זאת היא מחלה עוברת, והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו, שזה חלק מהמנגנונים האלוקיים, לשייף את העונג, את מרחב החיים החומרי, כדי להופיע אותו בצורתו המתוקנת והמדויקת. אבל, חוזרים לסגולה, הגוי שנוצר לגדולות, והיצירה הזאת תצא בסוף אל הפועל, ואנחנו בדרך, אנחנו בתהליך, אנחנו בארץ ישראל, כבר בגאולה, לומדים תורת ארץ ישראל, שייכים כבר אל החיים יותר רחבים האלה, אבל הגוי שנוצר לגדולות, יישאר על אופיו, מה אופיו? להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת, להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום, ואין דבר המרחיב דעתו. וכל זה גנוז במילה זוות, ארץ זוות, מצד הסגולה וההופעה בעזרת השם העתידה, כמו שהיה בימי שלמה, ואנחנו כבר מרגישים אותה ואולי משתדלים באיזושהי מציאות, באיזושהי רמה להוציא אותה מהכוח אל הפועל. הזוות הזה זה מלשון ברכה, זה זו, זה שפע שנוזל מהדלי. מצד שני, זווה זה גם מחלה, העונג יכול להפיך לנגע. אז אנחנו שייכים אל החלה והדבש, אבל זה יכול להיות גם מחלה, אבל המחלה היא עוברת. אז בסוף נצא ממחלת עזיבה ונגיע אל השפע. על כן זוות חלב ודבש היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי הדרוש לנפש גדולה של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה. וכן אמרו חז"ל שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. ילד קטן בגיל 3 נוהגים לעשות לו חלקה. אחד ממנהגי החלקה זה לעשות אותיות, לוח אותיות א' ב', ופעם היו מורחים את הלוח, את האותיות בדבש, היום כל אחד, כל אות והממתק שלה, ואומרים לילד, תשמע, אם תגיד את האות א', תוכל ללקק את הדבש. תגיד א', אומר א', מלקק. היום נגיד, טעמי. בסדר, אות א'. הלאה. אות ב', גם פה יש דבש. הדבש הזה זה קרמבו. יופי. מה זה פה? מה זה? הדבש הוא איזה גירוי להגיד את האותיות? אלא, אותיות הקודש זה התחלת לימוד תורה, כמו שאומר הרמ"א. בשולחן ערוך. בסיס לימוד תורה זה לשון הקודש, זה אותיות הקודש. ובמפגש הראשון של התינוק הישראלי, ילד בגיל 3, עם התורה, הוא חייב לדעת שהתורה היא בחינת עונג ולא רק בחינת הכרח. זה לא אמצעי גירוי טכני. זה מהותי, זה להסביר לך עם מה אתה הולך להיפגש כל החיים. לשם אתה שואף. אל העונג הזה. בדרך צריך לעבור דרך המסלול של ההכרח. משלמים מחירים על העונג. נכון, אנחנו יודעים את זה. אבל לא מוותרים על האידיאל הגדול הזה. וכן אמרו חז"ל שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. לכן ארון הממתקים בכל בית יש לזה ערך אלוהי לדבר הזה. אבל זה מאוד מסוכן להגיד את המשפט הזה. כי זה יכול להיות ממש תאווה. אבל ברמת הסגולה וברמת התחלת ההופעה אנחנו בדרך לשם בעזרת השם. זהו דבר גדול ועיקרי בעם, בעם ישראל, אשר פנייתו היותר אדירה היא לשלמותו הרוחנית, השלמות היותר שלמה. כולל העונג, השכל וידוע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לאבות, והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני, איזה ארץ? זבת חלב ודבש. אולי על פי כל החשבון הזה, אפשר להגיד, שכשהרב אומר, משפט אחרון, כשהרב אומר במקור 10 שהזכרנו בהתחלה, שביום ט"ו בשבט, שעל פי המנהג יש בו איזה רושם של יום חגיגה, מה החגיגה ביום הזה? של התעוררות לתחייה יישובית בארץ הקודש. ההתעוררות לתחייה יישובית בארץ הקודש זה לא רק תחייה במובן ההתיישבותי, היום קוראים לזה לאומי פוליטי, אלא להופיע את הערך האלוהי הישראלי שיכול להופיע דרך הופעת החיים של עם ישראל בארצו, שזה חיי העונג, ולא רק חיי החייה. שנזכה בעזרת השם להתעוררות היישובית הזאת, בשימה עלתה כפי שדיברנו היום. שר כוח.